אחדות שכלית ורצונית, פרק פא. אנחנו עסוקים במדור הזה באיחודים. שכל, רגש, דמיון, כן? האיחודים האלה. ולמה צריך לאחד בכלל? צריך לאחד בגלל שיש לאדם תביעה של אחדות. אני לא יכול לחיות כמו מפוצל אישיות. כמו שאומרים, תגיד, מה אתה הולך לעשות שנה הבאה? אני אומר, תשמע, השכל שלי אומר ככה. הרגש שלי אומר ככה. הרב שלי אומר ככה. הגוף שלי אומר ככה. אפשר לחיות ככה. אני אישיות אחת. מאחר ואני אישיות אחת, אני זקוק לאיחודים של כוחות הנפש. ברור. כדי לפעול, ברגע שנוצרת הסינתזה הנכונה, לא בצורה קריקטורית, אז אני יכול לפעול הרבה יותר נכון. אחדות שכלית ורצונית. מה זה אחדות שכלית ורצונית? חיבור של השכל והרצון. עכשיו, זה דבר נעלה, אבל קשה מאוד. השכל מוגבל. הרצון בלתי מוגבל. במה השכל מוגבל? השכל בהגדרה עוסק בהגדרות. אם לא, זה לא שכל. השכל נותן גבולות. הרצון אין לו גבולות. אני יכול לרצות עד אינסוף. וכפי שרגיל אני לציין, היה גוי אחד בשם דקארט שאמר, אנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. אז איך אפשר לאחד באישיות אחת את הרצון והשכל? מוכרחים להניח שיש איזה סוג של רצון שכלי וסוג של שכל רצוני. זה דבר מעניין. בעברית יש מילה ששינתה משמעות. המילה מחשבה. בעברית מודרנית, כשאומרים מחשבה, מתרגמים בזה את המילה האנגלית thinking, כן, באנגלית. או בערבית pensée. כן, זה, מה? רגע, לא הבנתי. איזה שפה ערבים מדברים היום? אז בקיצור, זאת מילה שמתארת פעילות רוחנית עצמאית, המחשבה. אבל בעברית תנכית, המילה מחשבה פירושה תכנון. מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת המן אשר חשב? התוכנית שלו, מה שהוא תכנן לעשות. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. כלומר מדובר, המחשבות שבלב איש, הן מחשבות מעשיות. מתוך כל המחשבות המעשיות של האדם, עצת השם היא זו שתקום. אם כך, אנחנו כבר רואים במושג מחשבה, איזשהו חיבור בין הרצון לבין השכל. בניגוד לתפיסה היוונית, שרואה את המחשבה בתור דבר העומד בפני עצמו. כן. יש הרבה דברים שעוברים דרך המסננים של השכל, ולא הכל. ולא הכל. למשל, כאשר אני ישן, אני רואה כל מיני דברים בחלומי, ללא שום מסננת שכלית. הכל עובר, ללא צנזורה. הכל פתוח. זה דוגמה. כן? יש עוד דברים. כן. זה הרצון שלא מושפע מהשכל, זה אומר, אני רוצה תיכון, מזרח תיכון חדש, אני רוצה מזרח תיכון חדש, אני רוצה מזרח תיכון חדש. אבל המציאות, תעזוב אותי, אני רוצה מזרח תיכון חדש. זה נקרא רצון שלא מושפע מהשכל, אלא מהאמונה. זה בהחלט, זה רצון מלא אמונה, אמונה חזקה מאוד באידיאלים. ברור. למשל, יש... ובדומה לזה יש האמונה בתהליך השלום. מאוד מעניין, צריך תהליך, צריך מסע ומתן. אבל אני אמרתי למישהו שאם יהיה שלום זה יפסיק את התהליך, זה לא טוב. טוב, שלמות, זה דוגמה, אפשר דוגמה אותה במה שזה בו. כן. למה הרצון מוגבל? למה הרצון לא מוגבל? זה השאלה שלך או השאלה הראשונה? השנייה. למה הרצון לא מוגבל? בגלל שהוא נטף של האינסוף. כלומר, האינסוף מופיע לפנינו גם כן כרצון. ואנחנו תולדה, איזושהי נגזרת של הרצון ההוא. כשאתה רוצה משהו, אז אתה צמצמת את היכולת שלך לרצות לנקודה ספציפית. אבל הרצון עצמו הוא רצון ללא גבול, מה שנקרא הרצון המטאפיזי. יש תעוקה מטאפיזית לפעמים, שגורמת משברים גדולים, גם לפילוסופים וגם לצרכני סמים. לא, זה באמת זה הולך ביחד עם זה, כלומר, צמאון בלתי רווי. כן, אז כאן הרב עסוק, עכשיו בקבלה קוראים לזה אחתות של טרן ראשין, שני הראשים, כאילו הכתר והחוכמה הם שני ראשים של אילן הספירות, והשאיפה היא החיבור ביניהם. יש באורות התשובה פרק שבו הרב דן הרבה ביחסים בין השכל לבין הרצון. הרב צבי יהודה נתן כותרת לפרק, הזדקקות התורה והתשובה זה לזה, זו לזו. כלומר, תורה זה דבר שאני עוסק בו על ידי השכל. בשביל מה יש תורה? תורה לומדים בית המדרש על פי השכל. תשובה זו תנועה של הרצון. עד עכשיו רציתי כך, עכשיו אני רוצה אחרת. ויש הזדקקות של התורה והתשובה זו לזו. בסדר? אז גם פה, אחדות שכלית ורצונית. הווה נקרא לפנים. שלמות השכל איננה תלויה בריבוי המושגים, כי אם בהאחדות השוררת בהם. מובן הדבר שכל מה שהמושגים הם רבים יותר, גבורת האחדות מתגלה וחייה העמוקים מתבלטים. למה הרב מתכוון? הוא מתכוון במילים ספורות למה שהוא הסביר בהרחבה במאמרו למלחמת האמונות והדעות בספר אורות, עמודים קוף קף תת עד קוף למד א'. מה הרב מסביר שם? הרב מסביר מביא למשל בתחום המדע. אדם רוצה לבנות תיאוריה מדעית. התיאוריה המדעית צריכה בסופו של דבר להתרגם על ידי נוסחה, מתמטית למשל, והנוסחה הזאת צריכה להיות מספיק כוללת כדי לכלול בתוכה כמה שיותר תופעות. מתי ייחשב שאיש המדע הגיע לדבר יותר נכון? כאשר הניסוח שלו, של התיאוריה, כולל תופעות כמה שיותר רחוקות זו מזו, ובכל זאת הכל מוסבר על ידי אותו הדבר. כשאנחנו רואים תפוחים נופלים, ואנחנו רואים להבה עולה. שתי תופעות שונות. אפשר להסביר את הכל על ידי חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה נקרא חוק כולל. לכן זה נקרא הגרביטציה האוניברסלית. כך קרא לזה ניוטון. כי זה כולל הכל. אבל אם אתה מסביר רק חלק מן התופעות על ידי התיאוריה שלך, ויש תופעות שהן עומדות מחוץ לתיאוריה, התיאוריה שלך היא חלקית. ומן הסתם גם לא נכונה. או היא נכונה חלקית. כך שמהמאפיינים של השכל זה דרישת האחדות. זה מובן מה שהיום קוראים לזה בפיזיקה תורת השדה המאוחד. מחפשים איך לחבר תופעות פיזיקליות שונות זו מזו על ידי תיאוריה אחת כוללת. תיאוריית השדה המאוחד. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. שלמות השכל, מה? אני אקרא את זה שוב ואז נוכל לענות. שלמות השכל איננה תלויה בריבוי המושגים, כי אם באחדות השוררת בהם. זה בדיוק מה שאמרנו. עכשיו, למה באחדות ולא באחדות? ככה. לא, זה באמת לא... עניין של סגנון. סגנון כתיבה של הוגים בשנות ה-20 למאה ה-20. ככה כתבו אז. דברים שאתה משיג, זה נקרא מושגים. דבר שאתה יכול לכלול, להבין, להסכים. כן, בבקשה. או בשכל. כן? כלומר, אני השכלתי דבר מסוים, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. זה ידע אנציקלופדי. הידע האנציקלופדי הוא עוד לא שכל, זה ידע. השכל זה היכולת לבנות סינתזה מאחדת. או, בסדר. אז מה? יש אדם שיודע הרבה. הוא יודע למשל כמה זה שווה 2 ועוד 2. הוא גם יודע כמה שווה 2 ועוד 4. אבל כל הפתרונות, הוא יודע לפתור נוסחות במתמטיקה, לא בגלל שהוא יודע איך זה עובד, אלא בגלל שהוא למד את כל הפתרונות שבעולם. נגיד על אלף, על אלף, על אלף משוואות, הוא למד בעל פה את אלף הפתרונות. אבל הוא לא יודע איך זה עובד. אז אין לו שכל, אבל יש לו ידע. לעומת זה, יש אדם שפתר רק נוסחה אחת, אבל הוא יודע איך זה עובד. אז הוא יוכל לפתור כל נוסחה. אתה איתי? לא מדובר על נפש האדם, מדובר על שכל האדם, אם אני קורא. אני עוד לא מדבר על הרצון? סליחה, סליחה, אני עוד לא למדתי על הרצון. הפסקה הזאת מדברת רק על כוח אחד בנפש האדם, הלא הוא השכל. לא הוזכרה המילה נפש, לא הוזכרה המילה רצון. בסדר? פשוט, אנחנו הולכים לאט, לאט. מובן הדבר שכל מה שהמושגים הם רבים יותר, כלומר יש לך יותר דברים לחבר, גבורת האחדות מתגלה. רואים שאתה יודע לחבר דברים ממש רחוקים, זה מזה כל הכבוד. והרבה דברים. וחייה העמוקים מתבלטים. וזאת החטיבה של אחדות ההשכלה, אי אפשר כלל שתהיה קנויה על ידי איזו מסירה חוצית. כיוון שבא מבחוץ. בנשמתנו בקרבה היא מונחת סגולה עליונה זו. כן, פעם שאלו את איינשטיין, אלברט איינשטיין, שאלו אותו, מניין לי שישנה אחידות בחוקי הבריאה? אין לך אתה יודע שהגלקסיה הרחוקה מתפקדת על פי אותם חוקים שאתה מצאת במעבדה. יש מניין לך. הוא ענה, זאת אמונה. כלומר, אין לו ראייה מדעית לזה, אבל זה אמונה. אמונתו, על ידי האמונה הזאת, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, לשלוח טילים לירח ולפתח מכונות כביסה. אבל זה מה שהרב אומר כאן, שאם זה לא בא מידיעה מדעית, זה לא ידיעה חוצית, זה משהו שמונח בטבע הנשמה שלנו. הידיעה של האחדות, התביעה של האחדות. למשל, אצל היוונים הקדמונים, היו חוקי פיזיקה שונים למה שעל פני כדור הארץ ולמה שיש ברקיע. הפיזיקה החדשה מושפעת מן האחדות של האמונה המונותאיסטית של היהדות, מחפשת חוקים שנכונים גם בכדור הארץ וגם בלב השמש. כן. רוצה להגיד משהו? רצית לשאול על איינשטיין. דבר. אמרתי. בסדר. סליחה. מסירה, כפי שזה לא שונה מה שאמרנו כבר פעמיים. אתה רוצה הסבר חדש? אותו הסבר. אני מקווה שפעם שלישית זה יעזור. מסירה מבחוץ. שמוסרים לי מבחוץ את הידיעה. כן? מסירה חוצית, הכוונה, שמוסרים לי מבחוץ את הידיעה. מסירה חוץ... בסדר. כן, בבקשה. היכולת לאחד. התפיסה הזאת שיש אחדות. כישרון הזה. מי אמר גויים? מי דיבר פה על יהודים וגויים? משמעתנו, מי זה הנו הזה? נו זה יכול להיות הרב קוק עצמו, זה יכול להיות היהודים, זה יכול להיות הגויים, זה יכול להיות נשמת העולם. לא כתוב מי זה נו שבנשמתנו. איפה אם אדם מדבר בלשון רבים על עצמו, זה קורה גם. וצריכים אנו להתוודע אליה. כדי שנוכל לחיות מזיו הברכה העליונה הזאת של אחדות השכל. כל מה שעוצמת הזיו השכלי מופעת עלינו בתכונה יותר פנימית, מתגברת היא הצורה האחדותית שבהשכלתנו. והמושגים הולכים ופושטים בצורתם הבודדה הנקודתית הפזורה, והולכים ומתהווים לאורות חיים, חיי אחדות כבירה. כן, ככל שאתה יותר פתוח להערה הזאת של נקודת האחדות שבנשמה, כך אתה באמת תוציא את הידיעות שלך מפרטיותן. יש למשל בספר הכוזרי, יש מלך, דווקא הוא גוי. מופיע לו מלאך בלילה, אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לחפש את המעשה הרצוי. אם כך, היה מספיק שרבי יהודה הלוי יכתוב, שהיה מלך, שהמלאך היה אומר לו, מעשך אינו רצוי. מה אכפת לי מכוונתו? אמרנו שהיא רצויה, אז מה אתה צריך לכתוב את זה בכלל? תגיד, מעשך אינו רצוי, ודבר זה גרם לו למלך הכוזרים לחפש את המעשה הרצוי. אלא, שמה שגרם למלך לחפש את המעשה הרצוי, זה הדיסוננס בין הכוונה למעשה. זה שכוונתו רצויה, זה הופך את זה שמעשהו אינו רצוי לשערוריה. מוכרחים לפתור את הבעיה הזאת, כי יש לו דרישה לאחדות. לעומת זה, אם המלאך היה אומר לו, כוונתך ומעשך אינו רצוי, היה אומר המלך, לפחות אני אחד. אבל כאן אמרו לי שאני שניים, כוונה רצויה, מעשה לא רצוי. איפה האחדות? כן, הוא פתוח אל הדרישה, התביעה הפנימית של האחדות, שבאה לו כנראה מסגולה המונחת בנשמתו. בסדר? אולי אם כן, זה מוכיח שהייתה לו נשמה של יהודי, לפי ההנחה שזה נמצא רק אצל היהודים. אבל אפשר גם להגיד שזה משהו אוניברסלי. טוב, נמשיך. האמת היא שאצל עובדי האלילים זה לא הפריע לאף אחד. עובדי האלילים האמינו באלים רבים. למה הם האמינו באלים רבים? כי היה קשה להם עם האחדות. עד רבה. הם ראו את המציאות הגלויה שהיא מלאה בסתירות. אמרו, אז אם ככה יש אל לזה ויש אל לזה. יש אהבה ויש שנאה, אותו אלוה. יש אל שאחראי על האהבה, יש אל שאחראי על השנאה. זה הדבר ההגיוני ביותר. או. היהדות אמרה, לא, 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 תרדו מזה, יש אחד. אחד, איך אתה מסביר? טוב. וכשם שהדבר נוהג בשכל, כך הוא נוהג ברצון. עדיין הוא לא מחבר בין השכל לבין הרצון. הוא מדבר על האחדות בשכל, הוא מדבר אחר כך על האחדות ברצון. הרצונות הפזורים שלנו הולכים הם ומתהווים להוויה אחת מכותבה. זאת אומרת, אני רוצה הרבה דברים. אני רוצה מכונית, אני רוצה, אפילו יש לי תוכנית. ואני גם רוצה ללמוד תורה, ואני גם רוצה לאכול תפוז, ואני גם רוצה להתפלל, ואני רוצה גם להתחתן, ואני רוצה ככה וככה. אני רוצה הרבה דברים. זה בעיה לרצות הרבה. אתה רוצה כל כך הרבה דברים, אתה גם כן מפוזר. כלומר, לא רק שאין לך אחדות שכלית, גם לפעמים שאין אחדות רצונית. אני רוצה הרבה דברים. לרצות הרבה דברים, זה יוצר שיתוק. כי אני לא יכול לרצות שני דברים ביחד. אלא אם כן, אני מבין שכל הרצונות האלה הם ביטוי של רצון אחד שיש לי. הרצון האחד נותן משמעות לכל הרצונות כולם. זה לא מבטל אותם, להפך. עכשיו אני יודע למה אני רוצה מכונית, ואני רוצה תפוז, ואני רוצה ללמוד תורה, ואני רוצה להתחתן, ואני רוצה ורוצה ורוצה. אני רוצה כי יש לי מטרה כוללת. יש לי רצון אחד, שכל זה מהווה חלקים של אותו הרצון. נכון, זה גם בעיה. יצר הטוב, יצר הרע. זה יכול ליצור אצלי שני רצונות. יש לי רצון לעשות את ההוראות של היצר הטוב, יש לי רצון לעשות את ההוראות של היצר הרע. מה אני אעשה בסוף? שום דבר. לא זה ולא זה. כיוון שיש לי שני רצונות. לעומת זה, אם אני רוצה, נגיד, את ההוראות של היצר הטוב לעשות, מה אני אעשה עכשיו עם היצר הרע? אשתמש בו ליצר הטוב. כן? הרי זה מה שאמרו, בשני יצריך. ואפשר גם, להפך, להשתמש ביצר הטוב, לשעבד אותו חלילה ליצר הרע. ואז הוא יעזור ליצר הרע. לפחות יהיה אחדות. אז זה נורא. בסדר? כן. לא, זה לא קשור לשכל. יצר זה אפילו גם לא קשור לרצון. יצר זה לא קשור לא לרצון ולא לשכל. יצר זה נתון. מה שנקרא בעברית פשוטה יותר, חשק. חשק. למשל, אני מריח מאכל, וואו, זה המאכל שאני אוהב הכי הכי הכי. אבל זה עכשיו זה יום כיפור. אסור. אז אני לא רוצה. אבל יש לי חשק. אם כן יש הבחנה בין החשק לבין הרצון. החשק אומר דבר אחד, זה נתון של החיים. השכל לאו דווקא. לפעמים אני רוצה הפוך ממה שהשכל אומר. יש הרבה אנשים שיש להם רצונות בלי שכל. אני מכיר הרבה. יכול להיות. כיוון שהתרגלתי, אז זה לא, לא, זה לא השכל שאומר, זה יכול להיות הרצון. לא רוצה. לא רוצה. אבל השכל מחי... לא רוצה. מה? ההרגל הוא חזק. אבל אתם מדברים על הרבה מאוד כוחות בנפש. כן? אבל זו הבינה. יש הבחנה בין רצון לבין חשק. אני זוכר שלפני שנים רבות נתתי שיעור במכון מאיר, בו הסברתי את הדבר הפשוט שדיברתי עליו עכשיו. ההבחנה בין רצון לבין חשק. למחרת ניגש אליי יהודי, אומר לי, שמעתי את השיעור שלך אתמול, מאז הפסקתי לעשן. כי הבנתי שזה חשק, אבל יש רצון. אז הפסקתי. הגיוני? טוב. עכשיו, האם זה דווקא השכל? יש כל מיני שיקולים. יש הרבה אנשים מחוסרי שכל שאינם מחוסרי רצון. אני מכיר. הרבה. טוב. מה? למשל, זה משתנה אצל כל אדם. מה הרצון הכללי שלך אתה יודע, והוא שונה מהרצון הכללי שלי. למשל, יש אדם שרוצה מאוד כבוד. וזה מדריך את הכל. יש אדם שרוצה מאוד כסף. יש אדם שרוצה מאוד אידיאלים. כל אחד לפי מה שהוא רוצה, מארגן את מכלול הרצונות שלו ביחס לרצון הכולל. בסדר? בבקשה. אדם שלא, אדם שרוצה מצד אחד אידיאלי, מצד שני כסף, הוא אדם מומלל, כי הוא לא יודע מה הוא רוצה. איך אומרים? הוא לא סגור על עצמו. הוא לא יודע מה הוא רוצה. זה אחד הדברים הקשים, לחבר דברים. אם אני רוצה רק דבר אחד, זה הדבר הכי קל. כן? אדם שיש לו רק דבר אחד שהוא רוצה, הוא ישיג אותו. אין שום ספק. ברגע שיש לו שני רצונות, מתחילה החריקה. כן? הרצון זה אני. כלומר, הוא ראשוני באדם, הוא לא תולדה. כן, אנשים אומרים, הרצון זה תוצאה של השכל, הרצון זה תוצאה של התסביכים, הרצון זה תוצאה של, וכו'. זה לא נכון. הרצון הוא הראשוני באדם. מתוך הרצון, אני מחליט במה להשתמש. באיזה שכל להשתמש, באיזה רגש להשתמש וכדומה. כן, זה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית הוא... זה אני. אני חתיכת חירות. נכון. נכון. אז זה אני. אני בוחר, ועוד איך שאני בוחר. אם הרצון, ועוד איך שאני בוחר. אם הנשמה שלי... מה? כן. אם הנשמה שלי היא רצון, סימן שבחרתי מה להיות. מי להיות. זה נכון. החלטתי שיהיה אני. זה כבר יותר קשה. כלומר, ברגע שנכנסנו אל חיי העולם הזה, נכנסנו למסלולים שקשה מאוד לעבור מאחד לשני. אבל בראשית ההתהוות של האני שלי, אני בחרתי להיות אני. זה מה שנקרא הבחירה הכמוסה במעמקי ההוויה. כמבואר באיגרת רש פ' ג' של הרב קוק. רש פ' ג' זה למעלה מרש פ' ב'. וזה נפקא מינה עצומה. אז אמרה לאלוהי בעודי, ויש אחרי זה רש פ' ג'. טוב, וכשם שאדם... כן. נכון. אדם מחליט... לאיזה לימודים להיחשף ומה הם יעשו לו. לא, הראשוניות שלי היא מלאה בפוטנציאל. פוטנציאלים אדירים. ואז במהלך החיים אני מחליט מה אני מוציא אל הפועל ומה לא. כן? הרי יכולתי להיות, ככה, יכולתי להיות, יכולתי ללמוד פילוסופיה שנה חמישית, יכולתי לתוח מסעדה גדולה, עם שי, ש... לא, כן? יש כל מיני דברים שיכול. וכשם, מה? מה זה? אה, זה שיר? וואו, לא ידעתי. טוב, וכשם שהדבר נוהג בשכל, כך הוא נוהג ברצון, הרצונות הפזורים שלנו הולכים מהם ומתהווים להוויה אחת מחוטבה. רצון אדיר וכביר אחד, שכמו כן אחדותו מתגברת ומתבלטת ביותר, כל מה שהתרבו והתהדרו העניינים הרצוניים, וכל מה שיהיו יותר חשובים, וכל מה שהחטיבה הנשמתית הפנימית תהיה יותר מהירה עלינו בזיו חייה, ככה יהיו הרצונות כולם הולכים ופושטים את צורתם הבודדה, ומתהווים מאוחדים, כלולים ברצון אדיר, חי וכביר, אחד, מרום וקדוש. עד כאן ברור. אז בינתיים הרב דיבר על האחדות השכלית, ואחר כך על האחדות הרצונית. כן. זה מתברר. כן? כלומר, אין אדם בעולם שבאמת פועל על פי יותר מרצון אחד. אבל הוא לא מודע לזה. למשל, הרבה פעמים אתה רואה אצל כל הפסיכולוגים, שאנשים באים מתוסבכים. מה מתוסבך? אני רוצה, אדוני הפסיכולוג, אני רוצה שני דברים. זה בדרך כלל הבעיה. שאדם רוצה שני דברים. למשל, אתה מושך לפה, מושך לכאן. נו, אז שום דבר לא זז. כן? אז, אבל האמת היא, גם אותו אחד שלא מצליח לזוז, מה הוא רוצה? שלא לזוז. לא, הוא רוצה להישאר תקוע. אז יש לו רצון אחד. הרצון האחד הזה מתברר על ידי שהוא רוצה שני דברים. אבל זה בעצם רצון אחד, הוא רוצה להיות תקוע. בוודאי. כשאדם יודע מהו רצונו, הוא יותר חופשי. כשאני יודע מה מניע אותי, אני מבין את עצמי יותר, אני גם יכול לעשות שינויים. אבל אם אני פועל פעולות, בלי להבין מה באמת מניע אותי, אני שבוי. נכון? נכון.
וזה כאילו משהו אקטיבי ש...
נכון, גם פה, גם ברצון זה ככה.
ברצון זה סוג של...
הקשבה, של הקשבה יותר. נכון, אבל זה גם פעול. אבל יש משהו שהוא אקטיבי בהקשבה. אני פתוח להקשיב לעצמי. יש שאלה, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יודע מה אני רוצה. נכון? לא ידוע. לא יודע מה אני רוצה. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? לא יודע. למשל, כן? זה דוגמה. אבל יש פתרון לשאלה הזאת. יש טסט שאפשר לעשות. ועל ידו לברר מה אני רוצה. כן, זאת הכוונה, בדיקה. יש בדיקה שאפשר לעשות, שעל פיה אפשר לדעת מה אתה רוצה. משל למה הדבר דומה? אתה מהלך לך להנאתך בשדרות המאירים. אתם יודעים איפה זה? כן, בשדרות המאירים, בחוץ. אתה עובר ליד פח אשפה, ואתה רואה שמבצבץ מן הפח הזה נר מנחושת. אתה לוקח אותו, משפשף, יוצא הג'יני של אלאדין. הוא אומר, יוסי, זה דוגמה, כן, יוסי זה לאו דווקא. יוסי, באתי למלא אחרי, לא כמו בסיפור שלוש משלות, באתי למלא משאלה אחת. אין גבול למה שאתה יכול לבקש, אפילו הדבר המשוגע ביותר, אבל זאת הזדמנות שלא תחזור לעולם. מה אתה עונה? לפי מה שאתה עונה, אתה יודע מה אתה רוצה. יש רק בעיה אחת. יש ימים חכמולוגים שעונים, אני אבקש עוד 1,000 משאלות. מי שעונה ככה, זה אדם אומלל שאין כמוהו, כי הוא לא יודע מה הוא רוצה. שלמה חיפש. שלמה המלך חיפש באמת מהי המטרה. הוא אומר, אני חיפשתי חוכמה. לא הלך, גם זה הבל. אמרתי, שמחה. גם זה הבל. אולי קצת שמחה וקצת חוכמה ביחד. גם זה הבל. אולי קצת שכלות, גם זה הבל. אולי גנות ופרדסים, נשים, כסף, גם זה הבל. חיפש, חיפש, חיפש. רצה דבר אחד, נכון? מוצא בסוף. מוצא. זה ספר קהלת. כן, חפש דבר אחד. מה? מה הוא מצא? הוא מצא שיש דבר אחד שבשבילו כדאי לחיות. וכל אחד יודע מה הדבר הזה, לפי עניינו. וזה מה שקרה, סוף דבר, הכל נשמע. לכל יש משמעות. עד עכשיו הוא אמר, הכל הבל. אבל אם יש דבר אחד, אז הכל נשמע. ממילא, אם מצאת משמעות לעולם, אז כדאי כבר את האלוהים יראה ואת ניסותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, מכוח זה יש משמעות לעבודת אלוהים ודעת אלוהים. כי זה כל האדם. זאת אומרת, על ידי האדם הזה, לכל האדם יש משמעות. יכול להיות שמה שאתה אומר, דעת השם, דבקות בשם, זאת המטרה שהיהדות מציבה לאדם. אבל זה לא אומר שהאדם מאמין בזה. כלומר, הרבה פעמים אנשים, כשאני שואל אותם, מה אתה רוצה בחיים לעשות, הם מתחילים להוציא סיסמאות. סיסמאות שהם למדו בחינוך הדתי והטוב שהם קיבלו. אבל הבעיה היא שזה לא אומר שזה מה שהוא באמת רוצה. מה שהוא באמת רוצה, אז אני צריך לעשות לו את הבדיקה הזאת של הג'יני של הלדין, ואז אני אדע. יכול להיות? מי אמר שמה שאני רוצה זה מה שמתאים ליהדות? צריך לבדוק את זה. מי אמר לך שמראש הרצון שלי מאוחד עם הרצון של היהדות? בכלל לא ברור. יכול שצריך לאחד, יכול שלא צריך לאחד, אולי כדאי להיות דתל"ש, לא יודע. זה דבר... קודם כל, אדם צריך להכיר את עצמו. להכיר את עצמו זה לא חטא. אחרי שאתה יודע את מי אתה, מה אתה, אז אתה רואה איפה אתה נמצא, ביחס ליהדות למשל, במידה ואתה יודע מה היהדות אומרת. טוב, בצורה השלמה שבאחדות האורה הנשמתית, אגב, מזה אפשר ללמוד הרבה דברים גם על זוגיות ועל מערכות גדולות. האדם צריך קודם כל לדעת מי הוא, אחרי זה הם מדברים על אידיאלים. כן, בשל בדייטים תמיד אומרים שהמטרה זה עבודת השם. כן, איפה לקחו את זה, לא יודע. טוב, בצורה השלמה, שבאחדות האורה הנשמתית, מתגלה האור הייחודי של השכל והרצון בכללו. כלומר, אחדות נפגשת עם אחדות. וכל הנקודות הרצוניות, מתאחדות בנקודות השכליות, וכללות השכל מתאחד בכללות הרצון, ושניהם מאירים באור אחד ומיוחד, מלא כוח וגבורה, מלא קדושה והוד, מלא תפארת ומלכות. כלומר, מה שהרב אומר, שבחיבור של שני אורות, מתגלה אור שלישי, אור האחדות של השכל והרצון. כלומר, יש שלב שבו מה שאני משכיל זה מה שאני רוצה, ומה שאני רוצה זה מה שאני משכיל. וזה ככל שאני קודם עבדתי יותר על צד האחדות של כל אחד משני התחומים האלה, יש לי יותר סיכוי להגיע לחיבור הזה. עד כאן ברור? טוב. כן. יש דברים שכדי... נכון, יש גם. נכון. יש דברים שכדי לרצות אותם צריך להשכילם ולהפך. נכון. כן. למה זה דווקא בגבורה, הוד, תפארת ומלכות? למה כוח, גבורה, קדושה והוד, תפארת ומלכות? זה מושגים של תורת הסוד, אבל נגיד את זה כאן. ברגע שיש חיבור של השכל והרצון, נגיד בשפה של הקבלה, של הכתר עם החוכמה והבינה, אז יש אחדות הנקראת דעת, שפועלת בכל כוחות הנפש כאחד. כן? מלא כוח וגבורה. כוח זה החסד המקורי, זה התפשטות החיים. גבורה זה הגבלה של החיים. החיים הם גם מתפשטים וגם מוגבלים כאחד. אז כוח וגבורה. ואז, כיוון שזה גילוי של אחדות, האחדות מחוברת תמיד אל הקדושה העליונה. לכן מלא קדושה והוד, יש לזה ממד אסתטי גם. ממד אסתטי בגלל ההתאמה בין הכוחות. בסדר? מה שנקרא תפארת ומלכות. תפארת זה הכוח ההרמוני, והמלכות זה הכוח המעשי. אז הכוח ההרמוני בא מהשכל, והכוח המעשי מהרצון. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. בכלל, אצל הרב, אתה צודק, כי אין ביטויים שיריים סתם, אין פרזות. זה לא סתם שהוא אומר את זה. לא תמיד אנחנו נכנסים לעומק הדברים, כי צריך להתקדם. והבניין החטיבי שאנו בונים בנשמתנו, איננו נשאר בניין פרטי, בניין יחיד מוגבל, כי מרי הוא חוזר להיות בניין עולמי. כלומר, אם אני הצלחתי להגיע לאחדות בשכל, ואחדות ברצון, ולאחד בין השכל לבין הרצון, אז אני כבר יצאתי מהגדר של אדם פרטי. יש לי מה לתרום לעולם. אני יכול לתרום את האחדות הזאת לעולם כולו. ואז בעצם האחדות שלי מחוברת אל העולם. כל העולם כולו מאוחד ומאוגד הוא, כשחלק אחד שבה יש מאיר וחי, מתרומם ומתעלה. הרי כולו הולך וחי, כולו מתקדש, מתרומם ומתעלה. כן. הוא לא מדבר דווקא על עם ישראל, הוא מדבר על אדם פרטי אפילו. מתחיל לרמוז את זה. אולי, אני לא רואה פה שום דבר עליהם. מדבר על עם ישראל. אתה יכול לרמוז, אף אחד לא מנע ממך, ואני לא חושב שזה מה שהוא אומר. לא, בסדר, לא, אני מחפש, אני לא... כן, אתה יכול להגיד. האור החיים אומר שעם ישראל זה תלמיד חכם שבאומות. כן? או יש לו ביטוי כזה, אשרי העולם שאומה זו בתוכו. זאת אומרת שאם יש עם ישראל, אז כל היש כולו מקבל ערך אחר. כן? כשהקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול. חיכה 16 מיליארד שנה, לדעת אם זה היה כדאי. הגיע הרב קוק, אמר, וואו, היה שווה. כן? דעת. כן. איך לא הבנתי את השאלה?
אם הרצון לא מוגבל מהשכל, אפשר לאחד את השכל.
נכון. על ידי, אז זה סגולת האחדות. כי יש מכנה משותף לשניהם, זה האחדות. המכנה המשותף מחבר. בסדר? או על ידי כך, מתגלה גם האחדות המקורית שהייתה נעלמת עד עכשיו. יש אחדות מקורית בין הבלתי מוגבל למוגבל. אם אתה מאוד רוצה מזרח תיכון חדש, אתה יכול לעשות את זה. אם תתפלל. שזו פעולת הרצון היותר חזקה. נכון, זה עלול להיות קשור לשכל. נכון, את האחדות בין שני הכוחות. נכון. למשל, היה דוגמה כזאת אצל משה רבנו. משה רבנו התפלל להיכנס לארץ ישראל. אומרים חז"ל, התפלל 515 תפילות. הוא הפסיק. גם אם התפלל עוד תפילה אחת היה נכנס. אבל זה היה סותר את השכל. אז הוא לא עשה את זה. לא, להתפלל זה לשנות את הרצון שלי שיתאים לרצון השם. עכשיו, משה ידע שהוא יכול לחשוף נקודת רצון עליון, שבה יש רצון שמשה ייכנס לארץ, אבל היה מחיר לדבר הזה. כל התפילות האלה, ה-515 תפילות, היוו 515 שינויים בנפש שלו, להתאים את עצמו אל הרצון העליון. על פי תפילה ראשונה, עוד לא מגיע לו לארץ. עוד לא מגיע לו להיכנס לארץ. על פי השנייה, עוד לא. אבל זה הולך ומתברר. כן? אולי הוא מתקרב אל הנקודה שבה כן שייך שייכנס לארץ. זה התפילה ה-516 שהייתה מבררת את זה. טוב שהוא לא התפלל אותה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. כן? ונמצא. כן? האם זה הדרך לנבואה? תראה, באופן כללי, התיאורים פה בפרקים האלה, במיוחד של המדור האחרון, הם תיאורים של רוח הקודש. באופן כללי. אבל הם קיימים גם במי שאיננו בעל רוח הקודש. אבל הרב כאן מתאר פה את החיים הפנימיים של אדם זך השכל והנפש. ונמצא שההתאחדות הנשמתית שלנו מאחדת את העולם בכללו. כלומר, זה לא סתם. אתה פועל, אתה יושב לבדך, בינך לבין עצמך, מאחד את השכל והרצון, ואתה בעצם שינית את הקוסמוס. ואותן התוצאות הרוממות של העשירות הנשמתית, שיוכל כל חכם לב, בעל רוח עדין וקדוש, לחוש בקרבו על ידי התעלותו, מפני התגלות רז האחדות שבקרבו, הן מתפשטות. להיות למאורות ובסיסי חיים, ומקורות ברכה ועטרת שלום לעולם ומלואו. יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כן. לא, עצם היותו מאוחד. כי יש נקודה חיה יותר בעולם. זה כמו שבשביל יש לך חדר חשוך. אבל הדלקת גפרור אחד. כל החדר כבר, עכשיו מואר. הוא מבטא את האחדות. הוא מבטא את זה. כלומר, העולם מתאחד עמו, יש פעולה אורגנית. הוא הופך להיות כמין לב להרבה איברים. ולכן יש השפעה לתפילה שלו למשל, או לכל דבר שיעשה, יש איזו השפעה פתאום עולמית. לפעמים ההשפעה הזאת היא לטובה, לפעמים לרעה. כן? אבל, למשל, אנחנו רואים אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו אנשים, יכולת לפגוש את אברהם ברחוב. יש לו גודל מסוים, יש לו דמות מסוימת, אבל האיש הזה, הוא מגרד את הראש, מגירוד הראש של אברהם אבינו, מתפשטים בעולם, הרבה מאוד נטיות וכיוונים ומחשבות וכו'. זה התחיל מזה שהוא גירד את הראש. לא כל גירודי הראש של אברהם אבינו פעלו, אבל חלקם כן, מוזכרים בתורה. אמר, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם מכך מכל אשר לך. אוהו, הוא אמר מחוט, זכו בניו לציצית. ועד שרוך נעל, זכו בניו לחליצה. זאת אומרת, מעשים שהם ספונטניים אצל האנשים הגדולים האלה, הופכים בסוף להיות מצוות. לא הבנתי, מה ההבדל בין הופכים למבטאים? כן, סדר העולם, אבל זה קיבל את הצורה המיוחדת דרך האבות. יכול היה לקבל צורה אחרת קצת. איך עושים את החיבור בין הרצון לשכל? הרב הסביר שיוצרים אחדות בשכל ויוצרים אחדות ברצון, ומכיוון שכאן יש אחדות וכאן יש אחדות, יש מכנה משותף. המכנה המשותף יוצר משיכה של הרצון והשכל זה לזה, והם מתאחדים, מתלכדים. פשוט? כן. נכון. לא, זה בדיוק הפוך מה שהוא אמר. הוא אמר שאחדות השכל איננה תלויה בריבוי המושגים, אלא ביכולת לאחד אותם. אבל... כן, ברור, זה יש יחסי גובלין. לא ריבוי המושגים יוצר את האחדות. אלא האחדות נוצרת מההקשבה למושג האחדות שמונח בנשמה. זה מה שהוא אמר מקודם. יש בנשמה שלי אינטואיציה של אחדות. אני רק צריך להיות ער לה. בסדר? לא. יש שתי פעולות שונות. אני תמיד אני, ואני יש לי נשמה, עוד לפני שלמדתי משהו. לא, בנשמה יש סגולה של אחדות. כלומר, נקרא לזה אינטואיציה. יש שם אינטואיציה של אחדות. אני רואה הרבה דברים, ואני מחפש איך לאחד אותם. מי אמר שצריך לאחד אותם? למה אני מחפש נוסחה מאחדת? זה משהו שיש ברוח האדם בכלל. לא כל אדם, אבל יש הרבה בני אדם שמחפשים איך לאחד דברים. זה נקרא אחדות שכלית. זה לא קיים. כן, כן, מה? מי שעושה פירודים בשכל? אז זה אדם נורא. אדם שיש לו שכל פרוד ורצון פרוד, אז הוא מחפש את הזנב של עצמו. הוא רץ אחרי זנבו. אז זה הכי גרוע. לא יהיה לו אחדות, יהיה לו פירוד ופירוד. פירוד בריבוע. פרק פבט, אחדות השכל והרצון. אותו דבר. ההשגות העליונות שהן באות בדרך התגלות של עולמים שלמים, היא אפשר להשיג גם כי לפי אותה המידה שהרצון והשכל הם מאוחדים באחדות גמורה. שזהו יסוד הקודש הנובע ממקור קבלת מלכות שמיים שלמה, ששורשה הוא יראת אור האחדות, השם אחד ושמו אחד. כלומר, אתה רוצה להשיג השגות עליונות של העולמות העליונים, אתה צריך להיות אחרי מימוש הפרק הקודם. למה? בגלל שהעולמות העליונים האלה הם ביטוי של האחדות העליונה. אז אם אתה לא מסוגל לאחדות, איך תשיג את זה? השם אחד ושמו אחד. במדרגה זו, כל מה שהוא מושכל בהשכלה, הוא מוטבע בעומק הרצון, וממילא הוא מתגשם גם כן בחיים בפועל. כלומר, לא יכול להיות אדם שישיג השגות עליונות וגם לא יהיה מוסרי, למשל. יש השלכה מיידית של השכל אל הרצון. ואינו מסתתר בעולם המעשה, כי אם כשגורמת לזה התעלומה המוחשכת של טבע החומר. ואז מתקיים בכל המילוי התוכן של מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. כי הוא, במקום, הוא נפגש עם מקום החיבור שיש בין השכל לבין המעשה. המעשה מחובר לרצון. כן. וואו, זה דבר הכואב. זה דבר הכואב. אחר זה באמת כואב. אבל אומרת הגמרא שהוא לא נכנס בשלום, לכן לא יצא בשלום. זאת אומרת, מלכתחילה, מחפשים בגמרא, מחפשים, מה היה מלכתחילה בנפש של אחר שגרם שהכלי לא היה נקי לגמרי? עכשיו יש ביטוי מעניין, שמעולם לא פסק זמר יווני מפיו. מה זה לא פסק? זמר יווני. זמר יווני זה רע או זה טוב? טוב, זה נחמד, לא? מוזיקה יוונית. אבל הכוונה שהוא חי באווירה כזאת. האווירה שלו הייתה אווירה יוונית מלכתחילה. לכן כל מה שהוא למד, הוא למד במשקפיים יווניות. למשל. כן. מחפשים איזושהי סיבה. האמת היא, זה יש בגמרא איזה 4-5 הסברים שונים מדוע האחר הגיע למה שהגיע. כנראה שזה ממש יטריד את החכמים. טוב, עד כאן להיום. שלום.